אופס, טוב, לא משנה. שלום. יש כאן דפים, בכבוד. אני בוודאי בטוח, סמוך ובטוח, שכולכם לומדים זוהר כל שבת, נכון? כן או לא? עוד לא, תגיד. צריך ללמוד זוהר כל שבת, ברוך תהיה. ברוך תהיה, אני אומר, שכל מיני. והשבת בזוהר פרשת לך לך מופיע הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים כל הסוף חכמנו, שזה אגדות חכמים, חוכמת חכמים, חוכמת החיים של חכמים, חוכמת החיים, חוכמת הקודש המחוברת לחיים ועוד כל מיני הגדרות. אז השבוע בזוהר פרשת לך לך הופיע הסיפור שלפנינו. אז בכוונה אמרתי את זה בארמית ולא מתורגם, כדי שנקרא את זה יותר לאט וננסה להבין את הסיפור הזה כמו שצריך. מוכנים? חדרים? יאללה. רבי אבא קדעתם מהתם, כשרבי אבא היה מגיע כנראה מארץ ישראל, מבבל לארץ ישראל, הוא היה אמור ארץ ישראל, הוא כנראה הולך לבבל וחוזר. אבא מכריז, מן באי עוטרה, מן באי אורחה דחיה בעלמא דעתי, יתי וישתדל באורייתא. היה מכריז, מי רוצה עושר, מי רוצה אריכות חיים בעולם הבא, יבוא ילמד תורה. היה עושה פרסומת לתורה. אבי מתכנסין כולה עלמא לגבי. אז באמת היו הרבה תלמידים. היו באים אליו תלמידים. רווק חד אבי בשביבותי. היה רווק אחד בשכינותו. בזוהר להגיד רווק זה כמעט להגיד כאילו כללה. בסדר? כאילו זה משהו שהוא... נדבר על זה תכף. מה? אז זה, אבל זה מום עובר. אין הדבר תלוי אליו בך. מפה אתה יכול לצאת, די, חודש אתה מתחת לחופה. יום אחד, עתה לגבי, הרווק הזה, ואמר לרבי, אמר לרבי, בעינה למילעי באורייתא, כדי שיהיה לי אותרה, אני רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה את השיר. מה שנקרא, על השולחן. לא מסתיר את ה... אני רוצה להיות מליין. אמר לי, ודאי, בטח, מה זאת אומרת? אמר לי, מה שמך? אמר לי יוסי, אמר, זה היה שם שלו, אמר לו לתלמידו, דאיקרין לו, רבי יוסי, מר דעות רבי יקרא. הוא אמר לתלמידים, מה עכשיו תקראו לו רבי יוסי, עוד לפני שהוא למד, תקראו לו רבי יוסי ותקראו לו העשיר, שיקרא העשיר. יעתי והתעסק באורייתא מצוין, אז הוא ככה כבר התחיל את המסלול, יושב ולמד תורה, וכבר קוראים לו רבי יוסי, וכבר העושר הולך להגיע. ליומין אבא קיים קמי, כעבור כמה ימים, כמה זמן, בא לפני רבו, אמר לי, רבי, אנו עוטרה. מה עם העושר שפתחת לי? אני מחכה, והחשבון בנק לא מלא, ריק. אמר, שמה מינה דלב לשם שמיים כעביד, ועל לאדרי. סימן שהוא לא עושה לשם שמיים, רק בשביל כסף. רצה להוציא אותו מבית המדרש. שמע אחד קלה בת קול, דעה ואמר, לא תענשי, אל תעניש אותו, טוב לגבי, תחזיר אותו, דגברא רבא להבי. טוב, שמע בת קול. טוב לגבי, חזר לגבם, אמר לי, תיב בריטיב, שב, שב, בני, שב, ואנה יאיב מלאכות רצודק, אני אביא לך את האושר. הוא לא יודע מאיפה. הדעה אחי, תוך כדי עת הגברא אחד, הגיע אדם אחד, ומנה דפס בידי, וכוס זהב, כלי זהב בידו. אפקי ונפל נאור בבית, כל כך הזהב היה זוהר שהיה אור בבית. אמר לי רבי, אותו עשיר, אמר לרבי אבא, רבי, בעינה למזכה באורייתא, אני רוצה ללמוד תורה, אבל לא זכיתי. אני לא זכיתי. ובעינה, מאן דאשתדל באורייתא בגיני, ואני רוצה מי שילמד תורה עבורי. יש כאן דף. עבורי, דאית לי אוטרה סגי, אני עשיר מאוד, אני עשיר גדול, יש לי עושר גדול, ואני רוצה שזה... מישהו ילמד, מה שנקרא, הסכם יששכר וזבולון, כן? אחד ילמד, אחד... דאית לי אוטרה סגי, דקשה בכלי אבא, ירשתי עושר גדול. דקדיאטיב, על פטורי, אבא מסדר עלי תלי סרקסי מלין. אבא שלי היה כזה עשיר, כשהיה יושב על שולחנו, היה מסדר 13 קריות לכיסא שלו, כן? זה סוג של עושר גדול. ובאינה, למזכי לאורייתא. ואנה, איב נאוטרה. יש פה, טוב, תסתכל איתו. אמר לו, רבי אבא לאור רווק, הנה, הסתדרו העניינים. תשתדל באורייתא. בכבוד. תשתדל באורייתא, ודע, יאיב לך חוט רעי, נתתי מהתורה, הוא ייתן לך עושר. יאיב לה, הוא קסה די פז, נתנו את כוס הפז. קרא עלי רבי אבא, קרא עלי, זה הכוונה על הסיטואציה, ועל התלמיד הזה, לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז. פסוק באיוב. תכף ננסה להבין את הפסוק הזה. יתי בלעה באורייתא, התלמיד הזה ישב ועסק בתורה, והוא ברנש, אבא יאיב לאוטרה, נתן לו עושר. ליומין, כעבור זמן, אל חמידו דאורייתא במאוי. נכנסה לו חמדת התורה במאיים לתלמיד הזה. יום אחד, אבא יתי ואבא בכי, היושב ובוכה. אשכחי רבי דאבי בכי, שמצא אותו רבו, רבי אבא שהיה בוכה. אמר לו, על מה כבכית? מה אתה רוצה? אתה מסודר, יש לך, אתה לומד תורה, יש לך עושר, הכל טוב. אמר לו, מה מנחנה חיי דעלמא דעתי בגין היי, אני עוזב חיי העולם הבא בשביל העושר המיותר הזה? לא בעין, אלא למזכה לגבי, אני רוצה לזכות לעצמי. אמר, אשתא שמע מינה, דעה לשם שמיים כאביד. עכשיו הוא עושה לשם שמיים, קרא ללאה וגברה, קרא לאותו עשיר, אמר לו, תול עוטרך, ואבל ליאתמי למסכן, ניקח את העושר שלך ותן אותו לתומים מסכנים, ואנה יאיבנה לך חולק יתיר באורייתא בכל מדענה לען. כן? כל זה אמר רבי אבא. רבי אבא אמר לתלמיד הזה, רבי יוסי, תחזיר לו את הכוס, אתה יכול ללמוד להסמיכה, ורבי אבא אמר להשאיר, לך תיקח, תחלק את העושר הזה שלך לעני, ואני אתן לך חלק בתורה שלי. ההדר לרבי יוסי, ההוא קסה דפז, החזיר לו רבי יוסי את הכוס הפז, ועד יומה לא עד שמי ומן בנוי בן פזי, והכינוי שנתנו לו היה רבי יוסי בן פזי. בסדר? זה רבי יוסי בן פזי, בגלל הכוס פז הזאת. והיינו רבי יוסי בן פזי, וזכה לכמה הוריית ההוא בניו, דלת לך אגר תו בעלמה, אין לך שכר טוב בעולם כמעט דלי בהוריית ההוא מקיימה. זה הסיפור. סיפור נחמד, נכון? סיפור יפה?
הכי יפה זה שבסוף הוא מתחתן ויש לו
ילדים. ערבק. אה, יפה מאוד, נכון. כן, כן, זה יפה. יפה מאוד. נכון, זה הערה נכונה מאוד. הסיפור הזה מאוד יפה, אבל יש עליו כמה, צריך לשאול עליו כמה שאלות. כמה שאלות כדי לנסות להבין אותו לעומק. השאלה הכי בולטת בסיפור הזה, זה למה קראו לו רבי יוסי בן פזי? הרי הפז, זה היה החלק הפחות מוצלח בסיפור הזה מבחינתו. נכון? הוא בן פזי? הוא בן תורה, הוא ויתר על הפז. הוא, נכון? מסר אותו, הוא הבין שהוא טעה. למה הדביקו לו את השם? רבי יוסי בן פזי. יפה. אז כבודו שם אותנו, איך קוראים לך?
איציק.
כבודו, איציק שם אותנו על הציר. בעצם הסיפור הזה עוסק בסוגיית לא לשמה, בלימוד תורה. שהגמרא אומרת, וככה רמב"ם פוסק, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אין דרך ללמוד תורה, ישר לשמה. גם יש שאלה, מה זה נקרא? לשמה. כשאני לומד תורה לשמה, מה הכוונה? מה? אז רב חיים וולוז'ין אומר, אתה לומד תורה לשמה, הכוונה אתה לומד תורה כדי להבין את התורה. בלי זה, זה רב חיים וולוז'ין. אבל יש הגדרות אחרות, חלקו עליו בחסילות, באופן פשוט, אני לומד תורה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. לא מספיק לי לדעת מה הוא אומר לי לעשות, שבזה אני יכול ללמוד הלכה, מה כתוב, קיצור שכון ערוך, אלא אני רוצה להבין מה הוא אמר לי לעשות. מרוב שאני אוהב אותו, רוצה להתקרב אליו, אני מעוניין להבין את חוכמתו, ולכן ברכת התורה בתפילה נמצאת בהתחלה, בתחילת התפילה, ואם לא בהתחלה, אז היא נמצאת משולבת בתוך ברכת אהבת עולם. קדוש ברוך הוא, אתה אהבת אותנו אהבת עולם, אהבה רבה, ולכן נתת לנו תורה, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע ללמוד ולמד, כי הבחור בעמו ישראל באהבה וכו', כי בעצם לימוד תורה הוא ביטוי של אהבה, גם של הקדוש ברוך הוא אלינו, שאומר, אנא נפשי כתביתי אבי, את הקדוש ברוך הוא אומר, אני את עצמי כתבתי ונתתי, וגם שלנו אליו, אנחנו לא מסתפקים רק מה לעשות, רוצים להבין, להתחבר לחוכמתו יתברך. זה נקרא תורה לשמה, תורה לשם, שם השם יתברך, ולא למה? ולא לשם כבוד, קראו לי רב, ובטח לא לשם כסף, ולא לשם מעמד, ולא לשם הנאה אינטלקטואלית אפילו, לא. אבל, אומרת הגמרא, כמו שאמרנו, חכמים אומרים, שהדרך היא לעולם ילמד אדם תורה, לא לשמה. ילדים קטנים, באים ללמוד תורה, כל הכבוד, הם צריכים בסוף איזה פרס. התחלה זה פרסים, קלפים, לא יודע, מגולות, כל מיני דברים כאלה. בסדר גמור. אחרי קלפים זה מעמד חברתי. בכיתה, הוא לומד טוב, הוא מצטיין, הוא זה, בסדר גמור, אחרי זה קבל שידוך יותר טוב. יש איזשהו תהליך שאדם עובר, עד שהוא נפרד מכל הדברים האלו, הוא לא צריך קלפים, הוא לא צריך גולות. יש, תעביר דף רק. הוא לא צריך איזה... הוא כבר, אז הוא חפץ בתורה מצד עצמה. בסדר? זה הנועל. אז בעצם, בזה, לכאורה בזה עוסק הסיפור, אבל הסיפור הזה הוא הרבה יותר דרמטי, כי גם כשאתה מדבר על תורה שלא לשמה, יש איזשהם גבולות לכאורה. בסדר? יש איזשהו... כלומר, אומר אדם, שמה, אני מבין שהתורה היא דבר חשוב, אבל אני צריך עידוד. אני צריך תמיכה. אז אני צריך איזה מלגה, אני צריך איזה כסף. אבל כשבא מישהו ואומר, שמה, אני רוצה להיות עשיר. מה הדרך שלי להיות עשיר? אני יכול להיות או להיות איש עסקים, או להיות זה, ועכשיו אתה מבטיח לי שאני ללמד תורה, אני עשיר. אני בא בשביל זה. זה קצת בעייתי העניין הזה, נכון? אבל בזוהר כאן, רבי אבא לא מתרגש מזה, אומר, בסדר, כאילו, ככה מדבר מי שלא מכיר את התורה. בסדר? מי שלא מכיר, באמת רבי אבא צדק, רבי אבא מה אמר? מי שרוצה עושר ועריכות חיים בעולם הבא, יבוא ללמוד תורה. מה זה עשיר? מה זה עשיר? עשיר זה אחד שיש לו הכל. במדון לומד תורה, יש לו הכל. הוא שמח בחלקו. בוא נגיד ככה, עושר, אנשים רוצים להיות עשירים כי הם רוצים תחושת משמעות וסיפוק ושייכות. אדם לומד תורה, יש לו משמעות, יש לו שייכות, הוא מבין מי נגד מי. הוא באמת, מי אמר שאושר זה רק חשבון בנק? אולי אושר זה התחושה, נכון? אם אדם הוא חי בחברה שבה כולם מרוויחים 100 שקל, והוא מרוויח 120, אז הוא עשיר. נכון, ילד שמשחק גוגויים, ויש לו, הרוויח הרבה, אז הוא עשיר. אפילו שהגוגויים האלה לא שווים כלום. הוא ילד שמשחק קלפים, עכשיו הנכדים שלי הגיעו לזה של הקלפים, עושים כל היום ככה. אז עכשיו הוא מרוויח כזה חפוטה, הוא מרגיש עשיר. אז עשיר זה תחושה. תחושה, זה לא תלוי כמה כסף יש לך בבנק או לא. אדם יכול להיות לו מיליון דולר בבנק, והוא כל הזמן עסוק במה אין לו ומה הוא מפסיד, אז הוא עני. אז אומר רבי אבא, מי שלומד תורה, מתקן את המידות שלו וכו', אז הוא יהיה עשיר. אז לכן, רבי אבא מקבל אותו, הוא אומר, בסדר, מגיע תלמיד, הוא עוד יודע מה זה תורה, לא למד תורה, הוא חיצוני לגמרי, הוא רוצה, בכלל עוד יבוא ללמד, בעוד שבוע, שבועיים, חודש, הוא יראה אחרת. והתלמיד הזה כעבור זמן מה, בא לרבי אבא ואומר לו, מה עם הכסף? מה קורה? ואז רבי אבא נבהל. כי כמו שאמרנו, מדרגת לא לשמה היא כאילו לא במלוא הכוונה. או עם כוונה חלקית, אבל לא עם כוונה הופכית ונגדית. בסדר? אם יש לך כוונה נגדית לתורה, הופכית, זה לא יעזור. הגמרא לדוגמה נותנת, דוגמה שאם אדם לומד מראש כדי לקנטר. ולמה אני לומד? כי אני רוצה להגיע לשיעור, אני רוצה לשאול שאלה שהרב לא יודע לענות עליה ולבייש אותו. אז זה אומרת הגמרא, זה לא נקרא לא לשמה. זה עדיף שתהפך שילתו על פניו, שלא ילמד. בכלל. אז פה, רבי אבא, יושב עם התלמיד הזה, והתלמיד הזה אחרי חודש, ואומר, מה עם הכסף? כלומר, כלום לא הצליח לחדור אליו. והוא לומד תורה, הוא לא לומד לימוד חול, הוא לומד תורה, והתורה הוא לומד דברים, כמה חשוב להיות מוסרי וישר וצדיק וקרבת השם וכו'. אז רבי אבא אומר, אז יכול להיות שמתחתי את הגבול של הלא לשמה יותר מדי. כן? מתחתי אותו יותר מדי. זה כבר... איפה עובר הגבול? אם בא לך אדם אומר לך, אני רוצה ללמוד תורה, אומר לך, על השולחן, אני רוצה להיות רב. שיקומו, ידברו אליי בגוף שלישי, יזמינו אותי כל הזמן לברך בשבע ברכות. ככה אני רוצה. אם אדם אומר, אני רוצה ללמוד תורה, אבל כן, נותנים לי כבוד, זה מעודד אותי. בסדר גמור, מצוין. אין בעיה, זה לא לשמה. אבל אם אדם שם את זה מראש על השולחן בתור מטרה, אז גם רבי אבא אמר, טוב, נתחיל איתו. אבל אם אחרי חודש, הוא לא כתוב כאן כמה זמן, אבל אחרי זמן מה, הוא עדיין... אז רבי אבא רוצה להגיד, אוקיי, זה לא... ואז יוצאת בת קול, ואומרת לו, אל תיגע בו, הוא יהיה אדם גדול. כן? הוא יהיה אדם גדול. וכאן צריך להבין מה התהליך שקורה כאן. מה המכניקה ש... גורמת לו לעבור מהפך. ואני חושב שהלב של הסיפור זה הדבר הזה. תראו, יש לכל אחד מאיתנו כל מיני משיכות כאלה ואחרות. כל מיני משיכות. ועל חלק מהמשיכות אנחנו צריכים להתגבר. אבל יש שתי משיכות כאלו שעד שהאדם אין לו אותם, הוא כל כך תפוס בדמיון שזה... לא משחרר אותו. לא משחרר אותו. בסדר? הבן אדם הזה, עכשיו אנחנו לא יודעים, רבי יוסי הזה, אולי הוא גדל בבית עני. אולי כל החיים הוא חלם להיות עשיר. אולי זה חוויה קיומית אצלו. ולכן הוא לא מסוגל לשחרר את זה. בפנים, באמת בעומק, הוא ראוי ללימוד תורה, והראיה שהוא לומד. אבל הסיפור הזה של העושר, תפוס אצלו. מתי זה יוכל להשתחרר? רק כשהוא יהיה עשיר. רק כשהוא יתאם את העושר בעצמו, יגיד, אוקיי, הגעתי, אוקיי, so what? זה מה שחיכיתי? זה מה שציפיתי? זה העניין? זה? אתם מבינים את ה... חכמים אומרים ש... יש חלק בתורה שנקרא דיברת תורה כנגד יצר הרע. שהתורה מתחשבת בעובדה של האדם יש יצר הרע, והיא מציעה לאדם אלטרנטיבות ליצר הרע הזה בעצמו. לדוגמה, בשר בחלב. אומרים שזה טעים. ככה אומרים, שצ'יסבורגר זה טעים. בשר עם גבינה צהובה. עכשיו, אני אין לי תאווה לזה, לא, גם, לא שאני צריך להתגבר. לא טעים, לא חושב על זה. יש כאלה, אולי יש להם תאווה. אז אמרה התורה, בשביל זה אני מתרה לך לאכול כחל, עטינים של פרה. שזה בשר, צולים את זה, אבל בכל אופן בלוע בזה טעם חלב. אתה רוצה בשר בחלב? הנה, יש לך. נו, איך היה? אפשר להמשיך הלאה. ככה הגמרא אומרת. דוב או רוחר, חזיר, שמר אחר. כן? אז... מה? לא יודע, אין לי משיכה לאכול את זה. יש רתיעה, לכל יהודי יש רתיעה מהדבר הזה. אבל יש מישהו שיש לו משיכה, מה אתה אומר? אז בדיוק, זה גמרא בחולין, הגמרא אומרת, יש דג, שיבוטה, יש לו טעם של דבר אחר. תאכל, נו, איך זה? מה, התעלפת, זה? בשביל זה, כל הדמיון, אפשר להסתדר גם בלי זה. אפילו דברים יותר חמורים. הגמרא אומרת, אם הגמרא לא הייתה אומרת, לא היינו מעיזים להגיד, שיש לאדם תאוות עריות לאשת איש. נכון? מה אומרת הגמרא?
גרושה.
תרתי לך גרושה. מישהי שהייתה עם מישהו אחר. זה גמרא נועזת. איך קוראים לך?
שמעון.
זה גמרא נועזת, לא? כאילו, בוא תתאם. תתאם קצת מהאיסור, ותראה, זה הסיפור. על זה היצר הרע סיבב לי את המוח, ובלבל לי את המוח של הדבר הזה. אפשר להסתדר גם בלי זה. איך? כן, יש שטיפת תואר, כן. השפת אמת אומר שהעניין באיסור, למה איסור נקרא איסור? כי הוא אוסר אותך, קושר אותך אליו, כמו אסורים. אתה קשור אליו בגלל שהוא אסור. אז מה, דרך אחת זה להגיד לך, תיזהר, תיזהר, תיזהר. ודרך שנייה להגיד לך, תקשיב, אתה יודע מה זה מותר? איך אתה? אם זה מותר, אז זה כבר לא כזה מושך. כלומר, זה מותר בתנאים מסוימים. יש את יפת תואר, תעשה ככה וככה וככה וככה, אז זה פתאום מכניס איזה סיכה בבלון, והכל מתפנצ'ר, כי ברגע שזה מותר, זה מותר, טוב, אז לא כזה מעניין. בסדר? מים גלובים עם טקו. אז האדם הזה שלפנינו, רבי יוסי, הוא היה צריך לחוות עושר. בלי זה הוא לא היה משחרר את זה. זה מה שראתה הבת קול. איזה מין, אני צריך שיהיה לי מלא כסף בכיס. לפעמים זה אנשים שהיו, היה להם עוני בילדותם, אפילו רעב, ואז שהם גדלים, הם צריכים להיות כל הזמן באושר. זה מה שצריך להיות. וזה חשוב. כך, הנה. יש לך, אתה מרוצה? זה מזכיר לי סיפור שסיפר, קצת דומה, לא לגמרי, הרב בערן. הרב בערן הקים את האולפנה על שמו, אולפנת בערן היום בגדרה, פעם היא הייתה בכפר פינס. והוא סיפר מה גרם לו לרצות להיות איש חינוך. הוא היה אישיות חינוכית מאוד. הוא סיפר שהוא הילד בתלמוד תורה עץ חיים. אתם מכירים את הסיפור הזה? הוא הילד. פה בירושלים יש תלמוד תורה עץ חיים, תלמוד תורה הכללי, מיסודו של הרב שמואל סלנט, ועומדים בו מאות ילדים עד היום. הוא הילד בירושלים לפני הקמת המדינה, היה עוני גדול מאוד, והיה אפילו רעב. ויום אחד קרה הנס הגדול, והביאו להם לארוחת צהריים הילדים, הביאו להם פודינג. יש שם בית תבשיל, בית תמחוי כזה, והכידו להם פודינג. ועמדו בתור, כל אחד עם הצלחת, וקיבלו פודינג, שזה היה פודינג, ממתק, כאילו שלא היה בבצוי. וזה היה כל כך טעים לו, בתור ילד, הוא היה ילד, שהוא היה כזה חריף, אז הוא עמד בתור, לקח את הצלחת, אכל, וחזר לתחילת התור, ועמד בתמימות, הוא לא קיבל. כשהוא הגיע, המבשלת שם שהייתה וחיכה, היא אמרה לו, אתה כבר קיבלת. מה זה? היית פה, הלך מפה. ואז הוא כל כך התעצבן, הוא כעס וזה, הוא שפך את הסיר כאילו. כעס וזה, שפך את הסיר. ואז צעקו עליו וזה, ושלחו אותו הביתה, אמרו לו, מחר אתה צריך לדבר עם המשגיח. מי היה המשגיח ועץ חיים? רבי אריה לוין זצ"ל, לא היה המשגיח. עכשיו הוא אומר, הייתי ילד ומאוד חששתי, מה יגיד לי המשגיח? רבי אריה לוין היה לו נשקה. המשרד שלו היה שם גר המדרגות כזה, מתחת לגר המדרגות סגרו עם איזה כמה לוחות עץ, ושם הוא היה מקבל תלמידים, בסדר? זה היה כאילו, כמו הדבר הזה פה, מתחת לגר המדרגות של המכון. אז הוא מספר שהוא נכנס, ורבי אריה יושב, אומר לו, שמעתי שאתמול כך וכך היה, אומר, זה נכון? הוא אומר לו, כן. אז רבי אריה אומר לו, טוב, תחכה פה רגע, יוצא, חוזר עם צלחת גדולה של פודינג, אומר לו, כך. אז הוא אומר לו, מה? אומר לו, כך. אני רואה שאתה כל כך אוהב פודינג. והיה לך קשה, אז הנה, כך, הבאתי לך שתאכל. וזהו, הוא יושב עליי והסתכל, נהנה שאני אוכל, ואז הוא אמר לעצמו, אני רוצה להיות מחנך. ככה, זה ילד רעב, רוצה פודינג. תן לו פודינג. אז הרבי יוסי הזה, הוא, אצלו זה היה מין מונס כזה, הוא לא ישתחרר מזה עד שהוא לא יקבל את זה. כך, הנה. מרוצה? עכשיו משהו נרגע בנפש? משהו נרגע, נכון? עכשיו אפשר לדבר איתך? אבל זה לא מספיק. כי הסיפור הזה מראה לנו שלפעמים, כדי להבין מה יש לנו ביד, אנחנו צריכים שמישהו אחר יספר לנו את הסיפור שלנו. יש כזה סיפור של הבעל שם טוב, שהיה איזה כומר אחד שהיה יהודי ונהיה כומר, והבעל שם טוב איכשהו החזיר אותו בתשובה, אני לא מספר את כל הסיפור, אני רק עושה אותו קצר, והוא עושה תשובה, הוא אמר לבעל שם טוב, מתי התכפר לי? אז הוא אמר לו שתבוא יום אחד ותשמע את מישהו מספר את הסיפור שלך. והרבה שנים, עד שבסולה שלישית, אז מישהו סיפר את הסיפור של הקומר שחזר בתשובה, אז הוא ידע שהתכפר לו, ובאותה שבת הוא נפטר. אז לפעמים אתה, כדי לחזור בתשובה, אתה צריך שמישהו יספר את הסיפור שלך. אז הנה מגיע, כלומר שמישהו, איך אני אגיד לכם את זה? אני אספר לכם סיפור, בסדר? אנחנו, אני זוכר בישיבה התיכונית, למדנו, ונסענו באוטובוס, נסעתי באוטובוס מהבית לישיבה התיכונית, ואיתנו באוטובוס היה יהודי, שהכרתי אותו מבוגר, שהוא היה איש תחזוקה וצבאי כזה. ואנחנו דיברנו בינינו, הילדי, אז חבר'ה, דיברנו, היה לנו איזה מבחן בהיסטוריה, בפיזיקה, אני לא זוכר מה זה היה, ודיברנו בין על החומר, לא יודע מה, לא היינו כאלה, זה, אבל הייתי קודם. והוא ככה, מקשיב. מקשיב כאילו. ואז הוא כזה, מה למדתם? עכשיו, הוא היה, הוא גר מאיתנו בהרבה. ואז הוא התחיל להגיד, אני כל כך מקנה בכם, שאתם לומדים. איזה כיף לכם. כמה הייתי רוצה ללמוד, אני לא הצלחתי ללמוד, הייתי צריך לצאת לעבודה מגיל צעיר וזה. אבל תדעו לכם, הוא היה עובד בעוד איזה מקום, בעוד איזה מכללה, הוא אומר, אני עובד וזה, ואז אני נכנס לשיעורים כדי לשמוע ולהקשיב, אני אוהב זה, אני אוהב היסטוריה, אני אוהב תנ"ך, אני אוהב פיזיקה, כאילו, ככה הוא לומד. עכשיו, אנחנו לימודים עניינו אותנו פחות, בסדר? עניינו אותנו דברים אחרים, התנועת נוער עניינה אותנו, הטיולים, המגרש כדורסל, זה עניין אותנו. לימודים עשינו כי צריך וכל זה. אבל פתאום לשמוע מיהודי מבוגר, שאתה רואה שהוא עובד קשה, כמה הוא היה משתוקק ללמוד בעצמו, א', עובדה שאני זוכר את זה עד היום, זה כבר, יודע מה, כמעט 40 שנה, וקצת פחות, 38 שנים, ובית, אני זוכר שגם בזמן האמת עשה עליי רושם. העיניים שלו, הרצון שלו. פשוט אמרתי לעצמי, בוא נע, זה לא כזה דבר פשוט, שאתה זוכר ללמוד, ותאריך את זה. מגיע אדם מליין לבית המדרש איפה שלומד רבי יוסי. והוא אומר, אני רוצה, הוא אומר, יש לי מלא עושר, אבל אני רוצה תורה, ואין לי תורה. והוא שומע את זה, רבי יוסי. שומע שיש מישהו שיש לו את כל העושר שבעולם, והוא, זה עדיין לא חודר אותו, למה? כי הוא עדיין לא עשיר, הוא עדיין, אבל רבי אבא, החכם, הגדול, המחנך, אומר, מצוין. תן לו. רק אחרי שרבי יוסי מקבל את הזהב, הוא יכול להיפתח למה? לחמידו דאורייתא. אחרי שמשהו נרגע אצלו, בסדר, כאילו עד אז יש כמו משהו שעושה לו כמובן ככה מול העיניים, כל הזמן יש לו איזה משהו כזה מול העיניים ככה, עושר, 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 כסף, 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 הוא לא פנוי. עכשיו, הנה, קח כסף, נרגעת? כן, נרגעתי, עכשיו אני אשיר. מהמקום הרגוע הזה הוא פתאום יכול להבין ולהרגיש בעיקר את חמדת התורה. נכון? עכשיו, תשימו לב כאן לרבי אבא. רבי אבא כאן הוא מחנך דגול. וזה הדבר שאני רוצה להגיד לכם אותו, שהוא קשור לחינוך ילדים. אני רואה שברוך השם אתם בדרך להתחתן, כולכם וילדים. אז אתם יודעים שילדים, אתה בגיל קטן, אתה מחנך אותם, בעיקר חום ואהבה, והכל בסדר גמור, וילדים. עכשיו, בגיל ההתבגרות, מה שנקרא, הם עושים מה שבא להם. מה זה מה שבא להם? כאילו, יש להם את הזה שלהם, אתה לא תגיד לי, וזה. ולפעמים עובר לך איזה מחשבה, אולי לא כדאי לי להגיד להם את כל מה שאני חושב, כי הם ככה לא שומעים. אז שמותם יהיו שוגגים ועלו מזידים, נכון? לפעמים רואים כל מיני דברים, שאתה לא צריך לראות את זה. אז אתה אומר, שמע, אולי... תשובה, לא. צריך להגיד, צריך לתת לבחירה לילדים, הם צריכים לדעת מה דעתך. לדעת מה דעתך על הדבר הזה. הבת שלי מאוד רצתה לקנות לא טלפון חכם, אנחנו משתדלים מאוד שלילדים לא יהיה טלפון חכם עד כיתה ט'. שזה, גם ט' זה קצת מוקדם, אבל טוב, ט', נגיד, הם הוצאים לפנימיה וזה, בסדר. טלפון חכם, אם עשינו לזה, בסדר, טלפון חכם, בסדר, צריך ללמוד איך להשתמש בו. אבל היא רצתה אייפון. אז אמרתי לה, למה? מה, למה צריך להוסיף עוד 1,500 שקל על מכשירים טובים וזה? מה, למה צריך... לא, אבא, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אז עכשיו, אני יכולתי להגיד לה לא. אני לא אומר לא, אני אומר, תקשיבי, אני לא עוזר בזה. אני רוצה, אייפון, תעבדי, תרוויחי כסף, תקני. מהכסף שלך, אני לא... לי לא נראה מוצדק הדבר הזה. להשקיע עוד... זה בשביל דבר שוב, אתה מקבל אותה תוצאה. אומר, אתה לא מבין, המצלמה, המצלמה. בסדר, גם אני לא מבין, המצלמה, למה, הצלמת? מה, את זה, מקצועית? לא, צריכה את זה לזה, זה הכל בסדר. אז, אבל אני אומר את דעתי שזה בזבוז כסף, וזה לא, לא, לא נצטרך כל זה, אבל אני מאפשר. בסדר? למה זה חשוב להגיד? כי אם אתה לא אומר, הם לא ידעו. הם לא ידעו. וכשעובר הגיל הזה, יש גיל שכבר קצת פחות דחוף ובעול, שיהיה לך... אז יהיה להם את התשתית הרעיונית, כי אתה אמרת להם אותה כבר. בסדר? זה חשוב מאוד להגיד. זה מה שעושה רבי אבא. רבי אבא, נכון, מה כתוב? אמר לו להו רווק, סליחה, בואו דיברנו על זה שהוא רווק, שנייה, תשתדל ביורייטה ודאי יאיב לחוטרה, יאיב לך, קסה דפס, קרא עליה רבי אבא, קרא עליה רבי אבא, לו יערכן על זהב וזכוכית ותמורתה קלפז. כשהוא נותן לו את הזהב, רבי אבא אומר פסוק, אומר, אתה לא מבין בכלל מה זה תורה. אתה לא... ברגע הזה הוא נותן לו כזה פסוק שאומר לו, אתה עכשיו מקבל זהב, תראה לך שהתורה היא הרבה יותר מהדבר הזה. כלומר, הוא לא מפסיק לחנך. הוא לא אומר, יאללה, פתרתי את הבעיה. עוד אחד בבית מדרש, הנה הוא קיבל כסף, זה קיבל זה, יאללה, נפתרה הבעיה. לא. הוא אומר לו, קרה עליה, הכוונה על הרווק הזה. עכשיו, למה זה רלוונטי שהוא היה רווק? למה זה, מה? למה קוראים לו פה רווק? בסדר, אם הוא היה נשוי, זה משהו... זה משנה משהו? כן. זאת השם, כמובן שכולם התחתנו וכל זה, וגם יש כאלה שמתעכבים, הקדוש ברוך הוא מעכב, אצלהם זה בעיקוב. הקדוש ברוך הוא, זאת השם, יקצר ושמח את כולם, ויפגיש את כולם עם, עם הבן זוג שלהם, עם הזיווג שלהם, אמן ואמן. אני רק מדבר מבחינה רעיונית, בסדר? למה לא טוב לבחור בן 18 או בן 20? למה כאילו צריך לשאוף לדבר הזה? כי רווקות זה טוב. רווק הוא מתאמן... בלעשות מה שבא לו. זה, כי הוא עכשיו, היום הוא פה, מחר בא לו שביל ישראל. מישהו מפריע לו? מישהו מגביל אותו? שביל ישראל. אחרי שביל ישראל, הוא מחליט שהוא רוצה לטוס הזה. זה עולה. אתה לאט לאט נסגר בתוך העולם של עצמך, ולא נפתח לעולמות אחרים. עכשיו, כשאדם הוא נשוי, בטח שיש לו ילדים, אתה כל דקה צריך להיות פתוח לעולם של מישהו אחר, לרצונות של מישהו אחר, בין אם זה הילדים שלך, בין אם זה אשתך. הפתיחות ומילא גם הגמישות, היכולת ללמוד ולהשתנות היא הרבה יותר גבוהה. אז העובדה שהרווק הזה לא השתנה, כלומר, בסדר, מההתחלה הוא רצה ללמוד תורה כדי שיהיה לו כסף. בסדר, אמרנו, לא נשמע, רבי אבא לא נבעל מזה. אבל הוא נמצא בבית המדרש, חודש, חודשיים, כלום לא השתנה, שום דבר לא זז. זה תלוי, זה קשור לעובדה שאתה כאילו מעודק בתוך עצמך. מעודק בתוך עצמך, ולכן באמת אחת הסיבות שלא סתם חכמים אמרו בין 18 לחופה ועד 20 מחכים לו, כאילו בגיל הזה, כי בגיל הזה 18, 19, 20, 21, 22, יש איזושהי גמישות נפשית שמאפשרת לאדם לעשות את הטעות הגדולה הזאת, שאין טעות יותר גדולה ממנה בחיים בעולם, וזה להתחתן. כי מי סוגר קורת ברית עם איזה אישה לכל החיים? איפה ההסכם המשפטי? איפה הנספח הממוני? איפה הביטחונות? איפה תחנת יציאה כעבור 5 שנים? איפה, נכון, מינימום, משכנתה אתה לוקח עם יותר אפשרויות, אז היא אישה? וכל זה, נכון, גמישות כזאת, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אף אחד לא מתחתן אם אין בו יסוד של קלות דעת. זהו, חבבים את הצרות, ישראל ממש מתחתנים, חבבים את הצרות, חבב את ה... ועכשיו, ככל שהזמן חולף, וכבר האדם הוא עובר את השלב הזה של השטוטניקיות, בסדר? כן, למרות שתדעו לכם שאני משתדל לשמור עליו, על השלב הזה של ה... כאילו, לא לוותר על, על הגמישות הזאת. לא לוותר עליה, היא חשובה מאוד. זה קשור ללונה פארק. כשהיינו ילדים, ילדים, לא, אתה הולך ללונה פארק, עכשיו אתה רץ לכל המתקני עינויים האלו, נכון? עומד בתור וכל זה. כשאתה הולך עם הילדים שלך, אבא, בואי איתי לדבר הזה, ותשמעו, יש כאן את הפלפילונים האלה, אני פה, וזה, לא, בואי איתי לכל... מה יש לכם? מה זה המתקני עינויים האלה? מה נראה לכם? אני רץ לכל המתקנים האלה, כל המתקני זוועה אני רץ אליהם. אפילו פעם שחלטתי את אשתי לעלות איתי לרכבת הרים כזאת, בסופרלנד, ואני אומר לה, תצעקי, זה טוב, כאילו, תשחרי צעקות, זה משחרר, ואני כולה, אז היא לא צועקת, אני אומר, וואי, היא לקחה את זה, איזה יופי, אז נגמר הזה, אני רואה אותה, היא חיוורת לגמרי, חצי מעולפת, כמו שהיא צריכה לקום, וכל זה, אז זה, כן. בחופש האחרון, איזה חבר שכנע אותי, אמר לי, בוא, נעשה צניחה חופשית. פיתה אותי לבוא איתו, עשינו צניחה חופשית. מגניב. פחות מפחיד מדברים אחרים, אבל זה חוויה. כן.
אני כאילו, יש פה אפשרות דווקא להסביר את הרצון, את ההשתתפות של רבי יוסי,
לאושר, לכסף,
לאיזשהו דווקא
תביעה
רוחנית.
אהבתי את זה. אומר, שמעון, אולי מאחורי התביעה שלו לכסף, עכשיו, זה ברור, זה ברור מה שאתה אומר, שבאחורי הבקשת כסף מסתתרת בקשה למה? לחופש. תפוס במה, תגיד, אתה רוצה הרבה כסף? כן. למה אתה רוצה להיות עשיר? למה אתה רוצה להיות עשיר? כן, אני רוצה לעשות מה שבא לי. למה אתה רוצה לעשות מה שבא לך? אני לא רוצה להיות מוגבל. למה אתה לא רוצה להיות מוגבל? כן, אני רוצה להיות חופשי. חופש? זה אידיאל גדול מאוד. אתה יודע מי הכי חופשי בעולם? הקדוש ברוך הוא. מי אמר שהדרך להיות חופשי עוברת רק דרך כסף? אולי עוברת דרך תיקון המידות. אולי עוברת דרך זה, אתה מבין? אבל זה ברור שכסף זה כאילו האפליקציה הראשונה שנותנת לנו חופש.
טוב, אז אני אומר, יש כמה דברים שהם מרחיבים דעתו של אדם, זאת אומרת, בתור אמצעי, היה צריך שיהיה לו כסף, ואז פה עכשיו הוא היה יכול להתקדם באיזושהי...
מדהים, נכון? זה מה שאנחנו אומרים.
לימודית שהוא...
מדהים, אז רק, אז בזמן שהוא מקבל את הכסף, רבי אבא אומר לו, אבל תדע לך, הכסף הוא לא העיקר. ככה נראה חינוך. רבי אבא לא אומר, יאללה, אני סוגר את הפינה וזה. ואז קורה כאן את הדבר הזה. קודם כל יש לו. הוא נרגע, ואז הוא באמת משהו... כל עוד הוא לא קיבל את הכסף, התהליך החינוכי לא התחיל. לא התחיל, כי הוא עדיין תפוס. הנה כך, רגוע. בזמן שהוא מקבל את הכסף, רבי אבא אומר לו את מה ש... את מה ש... את המשפט החינוכי, תדע לך שזה... שאתה בכלל לא מבין, כי הפסוק הזה מה אומר? לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה קלפס. אתה אפילו לא התחלת להבין, אבל קח כסף שיהיה לך. ואז אחר כך יושב ועוסק בתורה... כן? ובמקביל הוא רואה את העשיר הזה, ואז הוא בעצם כאילו מתחיל... עכשיו, לא כתוב שהוא ראה את העשיר ואומר, אם העשיר נותן לי כסף, סימן שאני יותר מהעשיר. לא, אלא כתוב, ליום מנעל חמידו דאורייטה במאוי. ליום מנעל חמידו דאורייטה במאוי, זה קצת רומז למה שאתה אומר, שמעון, שהחפץ שהיה לו באושר, אותה אנרגיה שהוא בגללה רצה להיות עשיר, כלומר, להיות חופשי, להיות זה, אותה אנרגיה מתהפכה לו למה? ללימוד תורה, כן? כאילו, חמידו דאורייתא, זה לא רק שהוא רצה ללמוד תורה, נהיה לו איזה חמדה, כן, בוא. תכף היורצת של רב שלמה קרלי, בהחזיר צדיק לברכה, 31 שנים. אז אחד הסיפורים שאני הכי אוהב על רב שלמה, זה... רב שלמה היה גאון עצום, זה לא... פחות מכירים את החלק הזה שלו, מכירים, אבל לא כמו הניגונים, שהוא היה גאון עצום בתורה, והיה תמיד חכם, גדול, בן של משפחה של רבנים גם. והוא למד בלייקווד אצל רבן קוטלר, והוא היה התלמיד מספר אחת בלייקווד, וגם היה יכול להיות ראש ישיבה וכל זה. אבל אז הוא רצה גם ללמוד חסילות, אז הוא עבר לחבד. הוא עבר ל-770, וישב ולמד, הוא למד 7 ימים בשבוע, לא הזיז את העיניים מהגמרא ומהרמב״ם. הוא אומר, הוא מעיד על עצמו, שבאותה תקופה הוא לא קרא שורה אחת משום עיתון. יום אחד, והדבר שהכי בער לו בעולם, זה עוד דף גמרא, ועוד מאמר חסידות, ועוד רמב״ם, להבין. זה מה ש... יום אחד הרבי קרא לו, ואמר לו, אני רוצה שתתחיל להסתובב בקולג'ים, ותציל יהודים. שם היו מתבודלים יהודים בקצב של אלפים בשבוע. כל ה... אז היה... ה-Happy 60's, וה... אז רב שלמה אמר לו, אני לא יכול, אני לומד. אתה... ואז רב שלמה מספר שהרבי הסתכל עליו, לרבי היה מבט מסוף האוילם ועד סויפו, מבט ככה עם העיניים הכחולות של הרבי וזה, ואמר לו שלוש מילים, שכח מעצמך קצת. ככה הוא אמר לו. רב שלמה מספר שכשהרבי אמר לו את המילים, הוא הרגיש שננפחת בו נשמה חדשה, כאילו הנשמה הקודמת יוצאת, ונכנס בו נשמה חדשה, והוא אומר, אותה אנרגיה שהיה לי ללימוד תורה, לדעת כל דף בגמרא וכל רמב"ם מוקשה, אותה אנרגיה פתאום נהייתה לי לפגוש כל יהודי בעולם. נהיה לו בוער לפגוש כל יהודי שהוא יכול. והוא יצא. וכמה יהודים הוא פגש, כמה יהודים הוא החזיר. הוא קרא לעצמו הרבי של הרחוב. הוא אומר, אם אני הייתי נשאר בפנים, הייתי נהיה גדול, אבל הרבה היו נשארים בחוץ. אני יצאתי החוצה כדי להכניס הרבה פנימה. אני לא יודע אם אפשר לספור את כמות היהודים שרבי שלמה קרליבך פגש ונגע בנקודה היהודית שלהם והחזיר אותם חזרה ליהדות. הוא מספר שיהודים שהוא בעצמו החזיר בתשובה, והוא מבורות תחתיות, כשהיו רואים אותו ברחוב והיו עוברים צד, כי לא היה נעים להם ללחוץ יד לרבי המשונה הזה. כי זה היה... אז זה מה שקורה כאן בסיפור הזה. בסדר? רבי אבא אומר לו, בזמן נתון, אתה מפסיד את ה... את ה... זה, ואז, אחרי שהוא לומד, נכנסת חמדת התורה בליבו, ואת אותה אנרגיה שהוא רצה בשביל העושר, הוא עכשיו מפנה ללימוד תורה. בסדר גמור. ואז רבי אבא קורא לעשיר הזה, אומר לו, קח את הכסף שלך, אל תדאג, קח את הכסף לעניים, אני אחלק לך את התורה שלי, והוא אומר לו, תלמד זהו, מעכשיו התורה, התורה שלך. עכשיו שאלנו, וגם כבר קצת דענינו, למה קראו לו רבי יוסי בן פזי? הרי לכאורה, הפז הוא היה... וזה הסוד של הסיפור, זה לא נכון. הבקשה שלו אחרי, כמו שאתה אמרת, שמעון, הבקשה שלו אחרי העושר הייתה בעצם בקשה לחופש ומשמעות בלבוש לא נכון, בלבוש גס. וככל שרבי אבא התמלא בסבלנות כלפיו, הוא הצליח לחלץ את הפרי מתוך הקליפה, ולהגיד לו, אתה רוצה חופש, אתה רוצה משמעות, אתה רוצה להיות עשיר באמת, אתה רוצה לחיות חיים משמעותיים, תורה. אבל מה שהביא אותו זה... בקשת העושר, אם הוא לא היה, אם הוא היה סתם איזה אחד, בינוני כזה, לא, לא בינוני של תניה, בינוני זה. לא, אז הוא לא היה גם נכנס לתוך בית המדרש. אבל הדרייב הזה שהיה לו, כאילו לעשות, זה, הוא הביא אותו לבית המדרש, והוא גם בסוף התהפך. התהפך לשקידת התורה הזאת. וכמו שהציג ארת בצורה נכונה, זה גם הלך, כיוון שהוא נפתח עכשיו לרצון השם יתברך, לרצון של מישהו אחר, לא רק לרצון שלו, אלא לרצון, כשזה אנחנו לומדים תורה כדי לדעת לא רק מה לעשות, אלא מה רצון השם יתברך מאיתנו, אז הוא גם נפתח לאפשרות להתחתן, ולהתחתן, נולדים לו ילדים וכן על זה הדרך. בסדר? אז יש כאן סיפור נפלא על שימוש בפלטפורמות הפחות מוצלחות שלנו, כן? עם סבלנות ועם אורך רוח, כדי להביא בסוף את האדם אל הנקודה הפנימית האמיתית והראויה שזה בן פזי, וזה זוהר מפרשת לך לך. אולי הזוהר הזה, שאלתי למה... שאל את עצמי, למה הזוהר הזה פרשת לך לך? למה דווקא מובא כאן? אז חשבתי שאולי זה מתייחס לאברהם אבינו, שככה גם כן הוא היה עושה. היה נותן אנשים לאכול ולשתות. קודם כל היה מרגיע להם את הטייבס. ואחר כך אומר להם, נו, מה אם לברך למי שאמר והיה העולם? רק אז הוא מלמד אותם שיעור באמונה. ולא אומר להם, אתם רוצים? לאכול, קודם כל תברכו. לא, קודם כל, שיהיה לך קודם כל נפש בהמית. ככה כתוב, שקודם כל צריך לדאוג לסוסים. נכון? קודם כל נפש בהמית. אחרי זה, קודם כל שהסוסים יהיו רגועים. היה פעם, עוד שנייה, היה פעם אצלנו בקהילה ששיעור הלכה ביום שישי. וזה יום שישי, אז כזה, עם קפה ורוג הלכים כאלה טעימים וזה, אנשים באים ושתים כוס קפה, אוכלים רוג הלך, לומדים שיעור מהלכה, שיעור טוב, שיעור מתוק. לפני כמה שנים, הרבה שנים, הגבאים אמרו לי, תשמע הרב, השיעור הזה בוא חושב שהוא חזק וזה, אז אנחנו, את התקציב של הקפה וזה, אנחנו לוקחים להם משהו אחר. אמרתי להם, אתם הגבאים, אתם מחליטים. פתאום, שבוע אחר כך, שבוע אחר כך, אמרתי, תחזירו מהר. חשבתי שבאים של השיעור שלי, לא, באים של הרוב, יש גם שיעור, קודם כל שיהיה ככה. כוס קפה. כן. כן. מקהיליותיו, עצמו. תורתך יפה, יפה מאוד, נכון. קהיליותיו, מאב. כן. מאיים בלשון חכמים זה איברי ההולדה. על כן אמרו מאי לא, זה או רחם או איברי ההולדה. כי זה המקום הכי הכי פנימי, הכי עמוק, שאדם כאילו נולד מחדש. טוב, זה הסיפור על רבי יוסי בן פזי. ועל הכסף, שנזכה להיות עשירים באמת. אמן ואמן. לילה טוב רבותיי.